בוקר טוב, פרק י"ג, פסקה A כוכבית, כן? יש אותה לכם? יש כשחפץ אל הצדק המוחלט, התיאורי בצורתו האצילית מתגבר הרבה בנשמת האדם, על ידי תואר נפשו במידות טובות ומעשים טובים ותשובה גמורה מאהבה, פורצת היא התשוקה העליונה הזאת ובוקעת את כל האווירים הרוחניים ודוחקת את עצמה עד למטה לארץ ודורשת בחוזקה את תפקידה להריץ בארץ משפט. ומזה נולדת חיבה חמימה מאוד לעיון ולשינון של עמקי ההלכות שבין אדם לחברו. והמקצוע היותר גדול בתורה של דיני ממונות הולך ומתרחב, מתחדד ומתלבן, ועימו כל המקצועות של ההלכות המעשיות. וכיוון שהצורה הרוחנית של הצדק האלוהי מתגלמת בחיי המעשה, הרי היא מוסיפה עוז, והנשמה מתחזקת עוד יותר, וההערה הרוחנית שלה מתבררת עוד במעלה יותר עליונה. טוב, אז מעניין מה שלמדנו אתמול, המימוש של התביעה הנשמתית כשהוא יוצא אל הפועל על ידי הלימוד של הצדדים המעשיים שבענייני חושן משפט בעיקר. כשחפץ אל הצדק המוחלט התיאורי בצורתו האצילית מתגבר הרבה בנשמת האדם, האדם יש והוא פורץ בו, מתגברת אצלו בקשת צדק מוחלט תיאורי בצורתו האצילית. אולי התיאורי בצורתו האצילית זה הגדרה למה זה צדק מוחלט. צדק מוחלט זה לא סוג מסוים של צדקה שאני עושה איתך, אני יכול לעשות איתך הרבה צדקות, הרבה טובות אני יכול לעשות לך, אבל הצדק המוחלט הוא לא מעשי, הוא תיאורי, הוא אצילי. מה שכל הצדקות שאני אוכל לעשות הן רק ביטוי של הצדק המוחלט, מקום שהעין מתעששת להביט שם ברום הצדק, רום הצדק הזה. בקשה טוב שהיא למעלה מכל טוב שאני מופיע. יש, והחפץ אל הצדק הזה, בקשה כזו בפנימיותו של האדם, היא פשוט להופיע את הטוב היותר טוב מכל טוב, את הצדק המוחלט. במילים אחרות, זה ההקשר פה לשלבי הפסקאות, במילים אחרות זה כמו להגיד שהבן אדם מתאים את הלוך הרוח שלו עם נשמת האומה, כי הלא ראשית הפסגה של נשמת האומה היא הצדק הכללי, הצדק המוחלט. אני אומר את זה לא כי זה הסברה פה לפסקה, אני אומר כדי להבין פה את איך הרב צבי יהודה עורך את הדברים, שזה עניין אחד. חפץ על הצדק המוחלט התיאורי בצורתו האצילית, זה אפשר להגיד זה להיות ישראלי טוב, ישראלי שעונה לקריטריון הישראלי שלו. אז יש פעמים שהחפץ הזה מתגבר באדם, חפץ אל הצדק התיאורי, המוחלט התיאורי בצורתו הצילית מתגבר הרבה בנשמת האדם. מה קרה שזה התגבר? תשובה, מה שקרה זה שהוא למד. הוא למד על זה ואז זה מתגבר. אז נכון ולא נכון, כי לא מספיק ללמוד. הרב כותב, חפץ כזה מתגבר הרבה על ידי תוהר נפשו במידות טובות ומעשים טובים ותשובה גמורה מאהבה. הבן אדם שחפץ בצדק המוחלט זה בן אדם שיש בו נקיות, יש לו מידות מתוקנות ויש לו מעשים טובים. אבל מידות מתוקנות ומעשים טובים, אני יודע שיש פה וב, אבל אני לא חושב שזה שלושה דברים שונים זה מזה. המידות הטובות והמעשים המתוקנים והטובים שלו, הישרות שהוא הולך בה, היא פועל יוצא של תשובה מאהבה. לכן אמרתי שאולי כן שייך פה קצת לימוד, אבל זה לא הנקודה בלימוד. תשובה מאהבה זה התשובה של התביעה השכלית האוטונומית. בן אדם פשוט פורצת ממנו בספונטניות בקשת התשובה, בקשת ההתעלות. ומכוח זה אז הוא מתקן את המידות ומתקן את המעשים. וכשאתה חי בתהרה פנימית כזאת, אז תתכונן, כי חפץ אל הצדק המוחלט התיאורי בצורתו הצילית תתגבר הרבה בנשמתך. ואתה פשוט תתאווה לגוע בצדק המוחלט, לממש את הצדק המוחלט. וכמו שראינו אתמול בפסקה, אז זה יוצר קצת מבוכה, כי איך עושים צדק מוחלט? אי אפשר לעשות צדק מוחלט, כי אז הוא כבר צדק, צדק מעולם העשייה, הוא לא צדק אצילי תיאורי, הוא צדק פרקטי, ותמיד הפרקטי הוא קטן. אז אומר הרב, חוץ ממה שהוא אמר אתמול, שהמרפא לזה זה לימוד חושן משפט, עכשיו מכיוון אחר, כלומר אותה נקודה מכיוון אחר, פורצת היא התשוקה העליונה הזו ובוקעת את כל האווירים הרוחניים, ודוחקת את עצמה עד למטה לארץ ודורשת בחוזקה את תפקידה להריץ בארץ משפט, הנשמה טובעת עד המעשה הרצוי, ומבקשת להופיע את הצדק פה בארץ.
כמה שאפשר.
היא נכון, אבל היא לא מסתפקת בכמה שאפשר. אצלה זה חלק מתכונתה. הנשמה מבקשת להופיע את ערכה האלוהי בכל מופעי חייה. ואחד מהם זה עד המעשה הרצוי. צריך לבדוק בפרשנים מה זה להריץ משפט בארץ. להריץ לא בטוח שזה כמו שאנחנו אומרים היום, אדם שרץ מבחינת קצב המהירות שהוא הולך. יכול להיות שלהריץ פה זה פירוש אחר, שאני חושב שמבחינה פרשנות, עכשיו זה לא מילולי מה שאני אומר, אבל להריץ כמו להחדיר, להחדיר את המשפט אפילו אל תוך מערכות הארץ. איך עושים את זה? מה יכול לבטא את השאיפה אל הצדק המוחלט? מזה נולדת חיבה חמימה מאוד לעיון ולשינון של עמקי הלכות שבין אדם לחברו, המקצוע היותר גדול בתורה שהוא דיני ממונות. סליחה, והמקצוע היותר גדול שבתורה שהוא דיני ממונות, הולך ומתרחב, מתחדד ומתלבן. אז ממש בהמשך לאתמול, אין יותר מדי מה להוסיף, אבל הצדק המוחלט הזה, שזה ראשית הפסגה של נשמת האומה, נשמת האומה זו גם התורה. והתורה היא תורת משפט, יש בה משפטים, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. והמשפטים הללו הם משפטי בן אדם לחברו. והמשפטים שבן אדם לחברו בישראל גם הם תורה. כידוע בסוגיות רחבות בספר אורות. שבישראל המשפט הוא גם כן מופע של הערך האלוהי. לא רק ההתעלות הרצונית, החזיונית, של נבואה וחזיונות של נבואה. אלא תורת משה, זו שמדברת על המון מעשים. והסעיפי משפט האלה, של אלה המשפטים, הם פועל יוצא של החוכמה האלוהית, של התורה. והמימוש של הצדק המוחלט מופיע בהם. יש בהם את הסגולה של אל צדק, מלך אוהב צדקה ומשפט, וככה מופיעים ונותנים מופע קונקרטי לתביעה של הצדק המוחלט. אז אדם שהוא טהור נפש, נקי כפיים, מובר לבב, שבאמת כל הזמן מבקש בקשה לצדק תיאורי, צדק אצילי, בקשה להופעה של טוב, אז הוא ימצא חיבה ומזון רוחני על ידי מה שהוא יהיה עסוק בדיני חושן משפט. ולא רק שזה יהיה לו נחמד לעסוק בזה, אלא כשבאים מתוך זה, זה גם כן ירחיב, יחדד וילבן את כל הסוגיות הללו. כי בסוגיות הללו מתלבשים עקרונות הצדק האלוהי בארץ. וישנה איזושהי אוריינטציה כזו, לא בגלל שהוא עכשיו יודע להסביר את זה או מבחינה אמונית. עוד מעט הרב יגיד שזה גם הולך ומתפשט על כל ההלכות המעשיות. זה לא שלומדים את זה באמונה, אלא לומדים את זה בהלכה, לומדים את זה, לא תוקעים שם סברות של מהר"ל. לומדים את זה עם הקצות. אתה לומד את זה עם הקצות, אבל יש קשב פנימי שיודע להתענג עם איזושהי תחושה נעלמת כזו, אוריינטציה. שיודעת להתענג דווקא על המופעים של סעיפי המשפט האלו. אז נולדת חיבה חמימה מאוד לעיון ולשינון של עמקי הלכות שבן אדם לחברו, והמקצוע היותר גדול שבתורה, שהוא דיני ממונות, הולך ומתרחב, מתחדד ומתלבן, ומכוח חושן המשפט, שהוא המקצוע הגדול שבתורה ועיקר החוכמה, עמו כל המקצועות של ההלכות המעשיות. כי באמת, גם ההלכות שבשאר חלקי שולחן ערוך, והמקצועות שבתורה המעשית, גם הם ביטוי של החוכמה האלוהית שמופיעה בתורה. וגם הלכות תרומות ומעשרות, גם הם ביטוי מעשי של משהו למעלה מכל מעשה. ואדם כזה, שהוא במידה טהרה כזו, והתגברות של תודעה נשמתית כזאת, אז שוב, זה לא שהוא, זה יהיה טוב מאוד אם הוא ילמד את המערל על הפרשת תרומות ומעשרות. זה ודאי חיבה יתרה נודעת להם, חיבה יתרה יש כשהדברים נודעים. ככל שיש יותר דעת, יש גם כן יותר התקשרות. אבל עוד מבלי שהוא ילמד את המערל על הפרשת תרומות ומעשרות. כשיש טהרה פנימית, אז יש אבן שואבת, חיבור פנימי אל כל הצדדים המעשיים שבתורה. וכיוון, ועכשיו הרב מוסיף עוד רעיון שכבר פגשנו אותו יותר מפעם אחת פה בספר, וזה מופיע בעוד מקומות. וכיוון שהצורה הרוחנית של הצדק האלוהי מתגלמת בחיי המעשה, והרי היא מוסיפה עוז, והנשמה מתחזקת עוד יותר, וההערה הרוחנית שלה מתבררת עוד במעלה יותר עליונה. אז לא רק שהשורש הלך והצמיח את הענפים ואת החיבור אליהם, אלא זה שיש חיבור אל הצדדים החיצוניים, המעשיים, של הופעת לבוש הצדק בחיי המעשה, זה מגביר את התביעה הרוחנית אל הצדק המוחלט. והאור שהתפשט מקרין עכשיו באיזשהו אור חוזר, ומכה גלים אחורה, להגביר את בקשת ההתעלות. למדנו את זה בפרק ו. כתוב ככה, ביותה כן איזושהי פעולה שמשתלשלת מבקשת הטוב, זה פרק ו פסקה ו. אני אקרא לכם. כל פעולה שמשתלשלת אחר השתלשלויות רבות מהטוב מהקודש, כשם שהיא נובעת ממקור הקודש, שהמציאות של הקודש גרמה לה את הווייתה, את התגלותה אל הפועל, ואין קץ לסיבות אשר התגלגלו מרום חביון עד אשר באה פעולה טובה איזו לגילוי המעשי, לענייננו, ככה ביותה כבר יוצאה אל הפועל, היא משיבה את האור לשורשה. היא מכה את הגלים לאחור ומרחבת את פעולת הקודש ומגדלתה ממטה למעלה. אז כשהצורה הרוחנית של הצדק האלוהי מתגלמת בחיי המעשה, הרי מוסיפה עוז. עוז זה ביטוי שתמיד יבוא בהקשרים של הלבושים הקונקרטיים של עולם הזה. תמיד עוז יבוא בהקשרים הללו. והנשמה מתחזקת עוד יותר, הנשמה זה הפנימיות, וההערה הרוחנית שלה מתבררת עוד במעלה יותר עליונה. הלאה. פרק י"ג פסקה ו. כשאדם רוצה שכל חושיו וכוחותיו הפנימיים יתקדשו בבת אחת, לפי אותה העלייה הרוחנית שבהכרתו כשהיא מתעלה, וכן שכל הפגמים המעשיים יתיישרו מיד וישתלמו בתיקון מוחלט, לא ימצא לנפשו שוב מעמד ולא יוכל לחזק את רצונו לצעוד על דרך השלמות האמיתית. אלא העיקר שהכל בו היא עליית ההכרה, הגברת אור, לא קראתי טוב, אלא העיקר שהכל בו היא עליית ההכרה, הגברת אור התורה, והתשובה המעשית תהיה סמוכה לה, בתחילה בדברים שלהבא, ואחר כך בדברים שבעבר הנוח להתקן, ואחר כך יתרחב אחו גם בדברים שתיקונם כבד, וכה ילך הלוך ועלו עד אשר יזכה לתקן את הכל. אבל אל יזוז משום דבר מצעידתו הרוחנית, על פי אותה המדרגה הפנימית שנשמתו בקרבו טובת אותו. כשאדם רוצה שכל חושיו וכוחותיו הפנימיים יתקדשו בבת אחת, לפי אותה עלייה הרוחנית שבהכרתו כשהיא מתעלה, וכן שכל הפגמים המעשיים יתיישרו מיד וישתלמו בתיקון מוחלט, אומר הרב, זה לא ילך. יש משפט באורות, המציאות אין לה כנפיים מהירים כשל החיזיון. יש, והאדם הוא בעלייה רוחנית מצד ההכרה. הוא מבחינת התודעה, השכל, הוא עכשיו עלה למרומי השלמות. הוא חש מתוקף ההכרה הזו את האידיאל הרם והניסה של חיים של קדושה וטהרה וכדומה ועוד. ובאמת ההכרה הזו לא רק שהיא חלק מאישיותו של האדם, היא אפילו חלק מרכזי, והוא הגלוי שלו, של האדם, זה מצד תודעתו. זאת אומרת, אני עכשיו זה אני שמדבר אליי בתודעתי. ככה האדם חש, ולכן הוא מבחינתו, כיוון שהייתה לו עלייה רוחנית מצד ההכרה שלו, מצד תפיסת העולם שלו, איכשהו תופס את מציאות העולם וממילא את מדיניות החיים שאדם צריך לסגל לעצמו, אז הוא מבקש עכשיו להתעלות בקודש, או באופן כללי או בסוגיות ספציפיות של גילום של קדושה. אבל עכשיו הוא גם רוצה שכל חושיו וכוחותיו הפנימיים יתקדשו בבת אחת. חושיו וכוחותיו הפנימיים, פנימיים פה לאו דווקא פנימי, רוחני, אלא פנימיים כמו סובייקטיבי. כל המכלול של האישיות שלו. אז כל מערכת החושים שלי, הכוחות הפנימיים שלי, ההרגשות שלי, הכל יתקדש בבת אחת. ולא רק צדדי האישיות שלי, אלא הם גם כן היו פגמים כתוצאה ממעשים מקולקלים והרשמים שהם הותירו בנפש, אז גם הם התיישרו מיד והשתלמו בתיקון מוחלט. האדם חושב שכתוצאה מהחלטתו, שהיא פועל יוצא של דבר חיובי, של הכרה של דברים שבקדושה, אבל עכשיו הוא מחליט, הוא רוצה להחליט, שכל האישיות שלו, על כל המרחבים שלה, גם אלו שנמצאים בארץ, הם יתקדשו בבת אחת. ויהיה אפשר להשיג ממש איך שקדושת הבשר היא כקדושת הנשמה. הוא רוצה עכשיו שהבשר יהיה קדוש כקדושת הנשמה. וכל המידות שלו. ואם יש אי אלו סיבוכים או מתחים או כימותים נפשיים כתוצאה מהחטא, אז זהו, אני יותר לא שייך לחטא. והאידיאל שכתוב בכתבי הרב, אני שם. אז זו סכנה, סכנה נפוצה. והרב אומר, לא ימצא לנפשו שוב מעמד ולא יוכל לחזק את רצונו לצעוד על דרך השלמות האמיתית. אתה לא תהיה אדם יציב, ואתה לא, בטח שמשאלת לבך לא תעלה בידך, כי הגוף הוא צריך טיפול אחר מאשר ההכרה. ההכרה היא בבת אחת. הגוף והכוחות שקשורים בגוף, אז הם צריכים את הדרך שלהם לעלות בהר השם. אז הוא לא יוכל, הוא לא ימצא לנפשו שוב מעמד, לא תהיה לו יציבות, לא תהיה לו שלווה, ולא יוכל לחזק את רצונו לצעוד על דרך השלמות האמיתית. לא יהיה לו רצון תקיף לאורך זמן לצעוד על דרך השלמות. זו הערה שלצערנו אחריה יבוא כיבוי של האור.
מה חסר אז בהכרה?
בהכרה לא חסר כלום. חסר בהבנה, בהכרה רוחנית מצד עצמה לא חסר כלום. חסר בהבנה איך מנהלים את עצמנו לאחר התעלות רוחנית כזו של הכרת קודש. שלא הפכנו להיות איש אחר בגלל הכרה רוחנית שיש לנו. בפרק י' ד' אנחנו נפגוש פסקה שמדברת על סכנה שנוצרת מהדבר הזה, חוץ מזה שזה לא יצליח. עד כמה זה עלול גם כן להוריד אותך. פרק י' ד' פסקה ב', וכתוב לי פה בצד עוד הרבה פסקאות, אבל כרגע הרב אומר, זה פשוט לא ילך. אז מה כן? אלא העיקר שהכל בו היא עליית ההכרה, הגברת אור התורה. מה שצריך לעשות זה לתת מקום מרכזי, מבוקר בחף, לעליית ההכרה. כי באמת, הבן אדם הזה נפל כתוצאה מקורטוב של אמת, שעיקר המציאות שלו היא פועל יוצא של ההכרה. זאת אומרת, משהו, הייתי אומר, הקברנית האישיותי שלנו, זה ההכרה שלנו. מקום שבו התודעה שלנו נמצאת, אז שמה ילכו הדברים וישתלמו בהמשך. לא בבת אחת, אבל זה הכיוון על ידי התודעה. אז צריך עליית ההכרה. מה זה עליית ההכרה? זה לא לשבת ולהסתכל על השמיים ולחשוב מחשבות, אלא הגברת אור התורה. לימוד של התורה, האור שבה, זה כנראה הרב רומז פה לדברי חז"ל, שהאור שבה ישיבו למוטב. שמתוך עיסוק ממושך באור שבתורה, בבירור השכלי של המהויות המתבוררות בלימוד התורה, אז יגביר את אור התורה, זה נקרא עליית ההכרה, התשובה המעשית היא תהיה סמוכה לה. אבל היא לא עניין אחד איתה. לא כל אדם שמתעלה ההכרה שלו בתכני קודש, גם מיד יש אצלו את התיקונים המעשיים. לא, אלא התשובה המעשית תהיה סמוכה לה. וגם זה בהדרגה. בתחילה בדברים של להבא. מכאן והלאה, כתוצאה משינוי תודעתי, האדם מסגל לעצמו הרגלי חיים של הקפדה על הלכה, ושמירה על סדרי טהרה וקדושה. זה מכאן ולהבא. ואחר כך, קצת מתחילים לחטט בעבר, אבל בדברים שבעבר הנוח להתקן. כל מיני מחיצות קלות שרשמים מן העבר שמורים אצלי, אפשר להתחיל לטפל בהם, לבטל אותם, להתגבר עליהם. כן, צריך להבין מה הכוונה מחיצות, מה זה האטימויות לב האלה שהחטא יוצר. יש כל מיני סוגי מחיצות, גלריה רחבה לסוגי המחיצות שהחטאים יוצרים לנו, כל חטא על פי עניינו. צריך להכיר את זה וצריך להתחיל לפרק את זה. זה מלאכת התשובה של העבר. זה בעבר הנוח להתקן. ואחר כך התרחב החוג גם בדברים שתיקונם כבד. יש מסכים אטומים יותר או רשמים שהם ממש סתימות רציניות בעורקים הנפשיים של האדם. כל מיני חסרונות משמעותיים מאוד שיש באישיות שלו. אז גם אותם הוא ילך ומכוח התודעה של אור התורה הוא יצליח לפרוץ את המחיצה. וכה ילך הלוך והלא עד אשר יזכה לתקן את הכל. אבל ההדרגה הזאת היא חשובה. לא חשובה, היא הכרחית. אנחנו לא חיים בעולם של חזיונות. אנחנו חיים בעולם שיש בו את הגוף שלנו, והגוף שלנו יש לו כללים. כמו לא בגלל שאתה רוצה להיות בריא גופנית, אז אתה בריא גופנית, כך גם לא בגלל שאתה רוצה שהכוחות הגופניים שלך יהיו ישרים, אז הם יהיו ישרים. משפט חביב עליי של אחד הגויים, המציאות היא לא מתחשבת ברגשות שלך. ועם כל הכבוד לזה שאתה ממש ממש מתרגש ורוצה, המציאות לא מתחשבת בזה, יש לה את הכללים שלה. ויש כללים לשיקום נפשי כתוצאה מן החטאים. אז צריך לדעת את זה. ואם לא יודעים את זה, אז א', זה לא ילך, וב', גם יהיה ייאוש. אבל אל יזוז משום דבר מצידתו הרוחנית על פי אותה מדרגה הפנימית שנשמתו בקרבו טובעת אותו. זה שעכשיו אנחנו קוראים פה לסדר את השב בתשובה, את עצמנו, את השב בתשובה, ואנחנו אומרים הכל פה מהלך הדרגי, אז אל עכשיו בגלל זה תהפוך להיות שב בתשובה פרגמטי. טוב, תנו לי מפה, מקרא מפה, ויאללה, מה זה לשוב בתשובה? זה להתחיל בלתקן ככה וככה? לא. אל יזוז משום דבר מצעידתו הרוחנית על פי אותה המדרגה הפנימית שנשמתו בקרבו טובעת אותו. אתה כל הזמן תהיה קשוב בקשב רב לעלייה הרוחנית שבהכרה, לתביעה שפתחת אליה צוהר על ידי השכל, שזו התביעה הנשמתית. השכל זה החלון שלנו להיפגש עם הנשמה. יש לך שכל, פתחת את החלון לתביעות של הנשמה, אתה שומע אותה. אז אל תזוז מזה. יש, אני חושב שיש מקום ברב שהוא כותב, בקסיד ג' אולי, לא זוכר איפה, שהוא כותב, אנחנו יודעים שחזל אומרים לנו אל תהי צדיק הרבה. אז הוא אומר, אל תהי צדיק הרבה זה מבחינה מעשית. אבל מבחינה שאיפית, לשאוף, בטח תהיה צדיק הרבה. הרבה מאוד תהיה צדיק, אבל לא מעשית, אל תתבלבל. לא זוכר מה שהוא כותב שם, זה בדיוק הרעיון שכתוב פה, אבל אני משתמש בזה. את העלייה ואת הצעדים הרוחניים של התביעות שיש בהכרה, אף פעם אל תנמיך. רק תדע לחלקל את עצמך במסלול תשובה כזה, שהוא באמת יצליח להוציא מן הכוח אל הפועל את התביעה של הנשמה עד לתיקון המוחלט של החושים וכוחותיך הפנימיים. טוב, נעמוד פה.